שלום, אנחנו בספר עניה, חלק ראשון, בעמוד 66, בגמרא, בשורה התחתונה של הגמרא. ואמר רבה בר חיננה סבא משמי דרב, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בה, מוחלין לו על כל עוונותיו, שנאמר למען תזכרי בבושת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלימתך, בחפרי לך לכל אשר עשית נאום השם אלוהים. כן? אז תמרו איך שהפסוק אומר, תזכרי בבושת, זאת אומרת מתביישת למה שעשית, ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלימתך, והדבר הזה גורם בחפרי לך, זה מחפר לך לכל אשר עשית נאום השם אלוהים. אם כן, כל העושה דבר עבירה ומתבייש, זה מחפר על הכל.
מה שמפריע לכפרה
זה
הפתחון פה?
להפך, כשאדם אין לו פתחון פה, זאת אומרת מרוב כלימה, זה מחפר.
מה שקורה עד עכשיו,
נכון, שהוא לא מתבייש. אז זה אומר את הגמרא, דילמה ציבור שנה, כלומר אולי זה מועיל לציבור, כי הרי שם מדובר על כלל ישראל. אלא מאחר, אז מבין פסוק אחר, ויאמר שמואל אל שאול. מה? כן, אבל מי נאמר שם? על כלל ישראל, זה כנסת ישראל, זה השם, כאילו היא מיוצגת בדמות אישה. כן, אז מבין פסוק, מה? מה הבעיה?
בפרט יותר קל להתבייש, כאילו הבושה של הפרט יותר גדולה מאשר הבושה של הכלל.
כן, אבל מי אמר שאנחנו...
הזכות של הכלל יותר גדולה מהזכות של הפרט.
ויכול להיות שלציבור הקדוש ברוך הוא נותן כל מיני פתחי מילות. כן, למה הכוונה? יש... הרי מה שאמר כאן עושה דבר עבירה ומתבייש, זה עוד לא ברור שהבן אדם חזר בתשובה, אלא הכוונה שהוא עדיין בחטא אבל הוא מתבייש. למשל, היה יהודי אחד בשם מקס נורדאו. מקס נורדאו היה ידידו וחברו לדרך של בנימין זאב הרצל. כשהרצל מת, ביקשו מנורדאו לעמוד בראש ההסתדרות הציונית במקום הרצל. מה? והוא סרב. הוא אמר, אינני יכול, יש לי קטן בחיי. למי מתכוון? לאשתו, הגויה. אבל הוא לא התגרש ממנה, אבל הוא הורדה בזה שזה קטן. זה נקרא עושה דבר עבירה ומתבייש.
אז לפחות הרהור עבירה יש לו, או
הרהור
תשובה.
הרהור תשובה והרהור עבירה ביחד, אבל יש לו בושה. אז הבושה זה מכפר. כן, אז הרב ציודה אמר, שנמץ נורדו זכה למדרגה הזאת שעושה דבר עבירה ומתבייש בה, שמוכלים לו על כל עוונותיו. כי זה אומר שכשהוא עושה עבירה הוא לא מתכוון ברצינות, שהרי הוא מתבייש, כלומר אין לו עדיקות בעבירה. יש לו עבירה אבל הוא מתבייש בזה שיש לו עבירה, כמעשהו של השיקור בספר הקדוש הנסיך הקטן, ששאל אותו הנסיך, מה אתה עושה? אמר לו, אני שותה. ומפני מה אתה שותה? כדי לשכוח. ומה אתה רוצה לשכוח? אני רוצה לשכוח את חרפתי. ומה היא חרפתך? שאני שותה.
כן?
אני שותה.
כן?
אז תסתכל במקור. בשפה הרוסית, ואז תדע. כן, כן, בשפה הרוסית. לא?
לא.
אה, לא, לא, אני צריך... אה, טוב, סדר. טוב.
למה זה כל הרבה?
לא, האבון הזה הוא גילוי מילטה, כלומר הוא מגלה שבעצם כל האבונות שלו הוא לא מתכוון ברצינות, שהוא מתבייש. שהוא מתבייש. לא, זה פעם יותר. כן, אבל יותר מזה, הוא לא רוצה בעבירה.
אבל גם אם הוא עדיין עומד בעבירה?
כן, גם אם הוא עדיין עומד בעבירה. אז זה הרב קוק יסביר לנו את הדברים האלה. אוקיי, יסביר, יסביר. אוקיי. אבל הגמרא אומרת, אם כן, זה לציבור אולי, אולי, אבל ליחיד זה לא ככה. אז זה אומר, אלא מאחר, ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? ויאמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, ואלוהים שר מעליי, ולא ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות. ויקראה לך להודיעני מה יעשה. ואילו אורים ותומים לא כאמר משום דקת לה לנוי עיר הכהנים. כלומר, כששאול עושה רשימה של הגורמים שהוא רצה לפנות אליהם ולא ענו לו, הוא אמר הקדוש ברוך הוא לא ענה לי לא בנביאים ולא בחלומות. למה הוא לא אמר ולא באורים? כי אז היה מזכיר את זה שהוא הרג את נוב עיר הכהנים, והוא התבייש בזה. ומניין זה החילולי מן שמיה? מניין לנו שאז מחלו לו, שנאמר ויאמר שמואל אל שאול מחר אתה ובניך עימי, ואמר רבי יוחנן עימי במחיצתי. כי שמואל הוא ברור שהוא במקום טוב, לא?
זה לא אומר שאתה מחלו לו כל הבנתיו, הוא לא אמר משה רבנו.
שמואל הוא שווה לשמואל, שמואל שקול כנגד משה ואהרון, נכון?
בזכות מה?
מה?
בזכות מה?
משה ואהרון בכהניו, ושמואל יקורא שמו.
נהדר, בזכות מה?
בזכות זה שהוא קורא בשמו. בקורא שמו, זה הזכות. שולי קורא שמו.
מהם לא היו?
לא, הם היו כהניו. כן? אי
אפשר לקבל את זה
שמשה? זה לא התפקיד שלו, מה? אי
אפשר לקבל את זה ששמואל אומר אימי לא בעולם הזה, אלא...
אז לכן יש רבי יוחנן, שמסביר שאימי מפיצתי. ורבנן אמרי מאחר חכמים ופיזוך אחר אחרת שנאמר והוקענו לשם בגבעת שאול בחיר השם. יצאה בת קול ואמרה בחיר השם. כן, הרי מי אמר והוקענו לשם? הגבעונים בגבעת שאול, הם רצו להגיד רק בגבעת שאול. יצאה בת קול והוסיפה בחיר השם.
כן,
תראה, אם לא היו מוכנים על כל אבונותיו, אז הוא היה, לא יכול להיה לקראת בחיר השם, אדם שהרג את נוב עיר הכהנים ושהשתמש, שאלה באוב. מאוד יפה. סימן שמחשיבים אותו לאחד מגדולי הצדיקים, זה כן. כן. כמו שאמר בדמות, דיברנו על יחסית רב בדמות? סטרח? מה זה קשור לסטרח? כן, כן, ודאי. כן. השאלה האוב עובד. זה מחלוקת בין הגאונים. יש שלוש דעות אצל הגאונים, של רבנו סעדיה גאון, רבנו היי גאון ורבנו שמואל בן חופני גאון. אחד אמר שהאוב זה עובד, אחד אמר שהאוב זה בלוף, ושמה ששמואל נגלה לשאול באוב זה סתם איזה טריק של בעלת האוב שהבינה שזה שאול ועשתה כאילו שהיא שמואל. והדעה השלישית אומרת בדרך כלל זה לא עובד, אבל הפעם זה עבד בנס, ולכן בעלת האוב נבהלה, היא פתאום רואה שזה עובד. כן.
בכל מקרה אנחנו יודעים שהבושה שהכוונה פה זה בושה של האדם ולא לבין עצמו, זה לא שאיך שהוא נתגלו אבנותיו
הוא מתבייש. לא, הוא מתבייש בעצמו
ולא לבין עצמו.
נכון.
ומה הבדל בין זה לבין חרטה?
חרטה?
עושה עבירה, מתחרט, לא מצליח לשלוט בעצמו, עושה את זה עוד פעם, אבל מתחרט במשהו.
אם הוא מתחרט, זו תשובה יותר גדולה. אם הוא מתחרט, זו ממש תשובה.
מה
ההבדל?
זה שתי
התחושות בין... לא, זה בכלל לא תדבר. הבושה, יכול להיות שהוא עדיין עושה את העבירה, חרטה הוא כבר לא עושה.
אם אדם בוא נגיד עשה עבירה והרגיש משהו, ואחרי זה כשעוד פעם בא
לאחד
הזה עשה,
לא, זה לא נכון. זה לא נכון מה שאתה אומר, כי יכול להיות שאדם עושה תשובה ועוד פעם נחשב. אז מה, בגלל זה נאמר שהתשובה הראשונה לא הייתה תשובה? עשה תשובה, ועוד פעם חטא, עשה תשובה, ועוד פעם חטא.
חרטה ואחר כך עזיבת החטא, אולי התחרט, אבל לא עזב את החטא.
לא, חרטה זו חרטה הגורמת לעזיבת החטא. כן, רק עכשיו. נו, לא שומע. אין מה זה משנה עם מה? נכון. אני לא שומע את השאלה עד הסוף. אז בכל מקרה, נו. אז כמובן יש תיקון לנזק הזה. כלומר, הבושה בעצם עושה תיקון לאותה נזק. זה כמו שמשל כלי התלכלך, אם מנקים אותו אז זה כבר מוריד את הלכלוך, אז הבושה זה סוג של ניקוי, זה עושה לו נפש אחרת. טוב, בואו נקרא עכשיו ברב, כל זה היה בינתיים ספקולציות שלנו. הבא נקרא את דברי רבנו הגדול. כל העושה דבר עבירה ומתבייש בה, מוחלים לו על כל עוונותיו. הרעות כשל מתעצמות בטבע הנפש להיות עצם מהצמר. לא יוכל העושה הרע להרגיש כל רגש של בושה, שהרי כל הרעות הן לפי ערך כבודו שהושפל. על כן אין נפש נשחתה כזאת ראויה להתייצב בסוד קדושים, לחזות בנועם השם, כי שמה אוצר הטוב ולא יגורך רע. כלומר, יש אדם שהוא כל כך מושחת, שהוא כל כך אימץ את הרע בקרבו, שהוא כבר איננו מתחרט על כלום, איננו מתבייש בכלום. אז נפש כזאת היא כל כך אחוזה בתוך הרע, שאיננה יכולה להיות במחיצה אחת עם הצדיקים. כן? יש אחת מופקרת אמרה, כלום מכלום אינני מצטערת על כלום. נכון? מה? נו, ריין דה ריין, נו, ז'ה נה רגרט ריין. בדיוק. עכשיו, אז זה נפש כזאת אינה יכולה לשכון עם הצדיקים. אמנם ביות האדם מרומם נפשו למעלה משפלות השחיתות, אז ישוב להתבייש בכל פועל רע, וצער הבושה ירשים יותר, זאת אומרת יחזק יותר את הרושם של תיעוב הרע וחשק הטוב שנחסר לו, עד שאם עוד לא הספיק להתעצב בטוב, אבל כבר איבד הרע ערכו מלהיות לו קניין טבעי. כן, שימו לב שהרב פה מדבר על אדם שהוא עדיין נתון לחטא, אבל יש לו כבר ריחוק. כלומר, הוא מרגיש איזושהי הרגשת ניכור כלפי הרע. אז יש לו כבר איזושהי טהרה. על כן, בערך זה מוכנים לו כל עוונותיו.
זה לא מקרה של נורדור.
זה לא מקרה של נורדור.
הוא עוד
נשוי. כן, אבל הוא מרגיש שזה רע. עד כדי כך, שזה מונע ממנו להיות בראש ההסתדרות הציונית. נכון? כי רגש הבושה הטוב, כשמתעורר בנפש, מתפשט הוא גם כן על כל חלקי הרעות לתאוון. כלומר, זה לא רק שהוא מתבייש מאותו מעשה. הבושה הזאת גורמת לו להתבייש בכל המעשים הרעים. על כן, כבר ראויה היא הנפש ההיא להיות במחיצת צדיקים וטהורים. ואם שרידי הרע דבקים על ידי הפעולה הרע צריכים להתבהר על ידי עונש ואיסורים, זה יעשה השם בחסדו, אבל יסוד הנפש כבר נצלה. כלומר, זה לא אומר שאותו אדם לא צריך לעבור ייסורים וזיכוך, אבל היסוד, כן, הבסיס של הנפש שלו כבר ראוי לשכון עם הצדיקים. מה שאין כן עז פנים שלא ידע בושת והרעות הן קנייניו העצמיים, הוא לא יתמרק כדרך שמתמרקות הנפשות, שרק מקרים רעים נתפלו להן, כי אם בדרך שפועל לשנות טבע הנפש לעצמה, ועל זה נועד הגהינם. על כן, אז פנים לגהינם. למה? הגהינם יעזור לו. ובושת פנים בגן העדן להתענג אל השם ואל טובו, למרות שהוא עדיין לא תקנה את הכל. כן.
אז לפי ההיגיון הזה, אפשר לעשות כזה לגהינם, בעצם מי שעושה עבירות בצנעה, הוא במצב הזה, כלומר, הוא עושה עבירה עם מעט בושה, כי הוא...
לא, לא, לא. מי שעושה עבירה בצנעה, הוא לא מתבייש בזה שהוא עושה את העבירה. הוא מתבייש בזה שאחרים יראו. לכן הוא מסדר שלא יראו. אבל הוא לא מתבייש מעצם העבירה בינו לבין עצמו. כן, בינו לבין עצמו, הוא מרוצה מן העבירה.
אי אפשר לומר שזה יכול להיות מצב
כמו נורדור שהיה. אצל נורדור זה משהו אחר, הוא מתבייש בפרסיה אפילו. הוא מתבייש בפרסיה על מעשה ביצוע.
בפרסיה הוא מתבייש, אבל כשהוא של עצמו,
חיים זה בצורה טובה? לא, אני חושב שתמיד הוא חי רע בזה. ברגע שהוא קורא לזה קטל בחייו, אז זה סימן שגם כשהוא עדיין מחובר אל העבירה, זה לא חיבור אמיתי, זה חיבור חיצוני.
אם שאול ושמואל, אז...
שמה הם, שאול ושמואל?
זה ששאול,
מי זה מתבייש? מתבייש משמואל, מדבר משמואל,
זה לא ששמואל מתבייש משמואל. ששמואל לא מתבייש לעצמו, הוא מתבייש דווקא בגלל שהוא מדבר משמואל, אז משמואל הוא מתבייש.
Mm. אז זה אפילו, תשמע, זה אפילו יותר טוב. כלומר, אפילו שהוא מתבייש בושה חיצונית, אז יותר חזק, ניקח. כן, ככה משמע ברש"י באמת. לפי שנתבייש ממנו, שלא יאמר לו, אתה גרמת לעצמך. אבל יכול להיות שזה התחיל מבושה חיצונית, וזה חדר אצלו בנפש, עד כדי להיות בושה פנימית. מתוך שלא נשמע, אבל נשמע. מה אתה אומר?
אז חוזרת השאלה, כלומר, קשה לעשות פה את ההבחנה בין מי שמתבייש מעצם המעשה לבין מי שמתבייש ממי שרואה. כל אחד שעושה, לדוגמה, הוא אומר, אני בבית שלי אוכל, יש הרבה אנשים שאומרים, אני בבית שלי אוכל אוכל לא קשה, אבל אני לא אוציא את זה החוצה או לא אוציא את
זה. דרך כלל זה הפוך, אני בבית אני אוכל קשר.
אבל כאילו אדם,
אז תמיד... או שלמשל, הנשיא יצחק נבון, בזמנו, כשהוא הנשיא, לא היה נוסע בשבת. הוא אמר, אני הנשיא של כולם. לכן אני לא יכול לנסוע בשבת.
זו השאלה,
זה
כאילו, אין פה גבול מוחלט.
למה, יש גבול?
זה לא גבול מוחלט. אי אפשר להגיד שהאיש הזה הוא מתבייש בעצם עבירה. אפשר להגיד שהוא מתבייש בעצם עבירה, ובעל בית אפשר להגיד שהוא מתבייש מזה שרואה
אותו. אני יודע, אז אני לא יודע בדיוק איפה זה עובר. אבל יש דבר כזה, שהבושה, מראה שהוא לא שייך ממש לעבירה. כן.
נניח שאדם נקלע במצב הכלכלי קשה,
כן,
שזה נמצא נסבל, והוא גונב, הוא נורא מתבייש מזה שהוא גונב, אבל בכל זאת הוא גונב. זה אני יכול, אדם שהוא יודע שיש את לי זה דבר ראוי למעט, נכון? אבל הוא לא יכול להתגבר על יצרו, ובכל זאת יש לו רומן עם אישה.
כן.
אז הוא מתבייש מזה, הוא ממש מתייסר, אבל הוא לא יכול להתבייש.
נכון, זה בדיוק המקרה שאנחנו מדברים עליו. נכון,
אז זה מתכפר לו?
בערך מסוים. זאת אומרת ש... זה אומר שהוא באופן יסודי אדם טוב. הוא אדם טוב שמסתבך, לעומת אדם שמזדהה עם הרע. הוא אומר, מה בעיה לגנוב? אין שום בעיה לגנוב, זה שלי, הכל העולם הוא שלי. זה משהו אחר לגמרי. אדם כזה שחושב שכל העולם הוא שלו ולכן מותר לו לגנוב, אז זה אדם מושחת. לא.
אבל
יש כאנם בגנדל ואין שום אדם, אין שום אדם? אין שום אדם, יש איסורים. כן. סברים, רצו פעם לעשות אפילו גשר בין גנדל לגיהינם. כן, אבל האלה של גיהינם הצליחו לגנוב את זה, אבל בגן עדן זה לא הלך, לא היה קבלנים. אז מה זה? זה הייסויים. כן, יש מדריגות. הלאה. לא. אנחנו, כן, בהמשך של הגמרא עכשיו, בעמוד 67. בעמוד 67, שורה 8. אמר רבי אבהו בן זוטרתי, אמר רבי יהודה בר זווידה. שורה 8. באמצע השורה. אמר רבי אבהו בן זוטרתי, אמר רבי יהודה בר זווידה. ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. כן, שכל יום יקראו, דיברנו פה על עשרת הדיברות שפעם היו ושביטלו. אז עכשיו רצו לשים את פרשת בלק. מה? יש שם הרבה דברים טובים, לא? כן, אנחנו נראה באמת. ומפני מה לא קבעוה, למה לא קבעו? מפני תורך ציבור, זה ארוך. אתם יודעים, בשבת יש הלכה שלא אומרים ובא לציון בבוקר, אומרים ובא לציון במנחה. למה? מפני תורך ציבור. אומרים אשרי, אחרי זה מיד מוסף, לא אומרים ובא לציון. אבל מוסיפים אדון עולם, ופרקי אבות, ושיר הכבוד, וכל מה שאתה רוצה, כן? ודרשה של הרב. רק ובא לציון זה מה שעשוי לגרום לתורך ציבור. כן? מה? מה, אני רוצה להראות את האבסורד שבדבר. כן?
זה לא קשור לזמן.
זה קשור לזמן. זאת אומרת שמכאן, שבאמת לא ראוי כל כך להאריך בתפילת שחרית. הם מגיעים למוסף, יאללה, תגמור. בכלל, לא יודע אם אתם יודעים אצל המרוקאים על זה. אצל היהודים המרוקאים, אם יש שמחה, עולים 40 אנשים לתורה.
נכון.
40.
42.
לפחות. כן. כי הרי יש הבן דוד של הסבתא וזה, ויש לו השכבה להוא וכולי, אז אי אפשר, אז כולם עולים לתורה.
כן?
לא, ובסוף עושים מוסף לחזרה.
כן.
כן, מוסף לחזרה. למה? כי הוא אומר.
ראיתי
שזה נתחל בספר
ש...
לא, זה עניין, בסדר. זה גם יש בזה גיון. אם כבר אתה הרחת כל כך הרבה, אז כשמגיע הזמן נגמור, נגמור. מה?
אם לא
יפה לסלם,
אז
ראשית יעזבו.
או, אף אחד לא נעזב.
לא, יש פתרון אחר. לקבוע מראש, מהמנהג באלג'יר, הדביק ההפך, שלעולם לא מעלים יותר משבעה. אז מילה גם לא נעלבים.
למה?
עוזר לגבי למשל שבע ברכות בחופה. המנהג של הספרדים הוא מנהג מאוד מעניין. מכיר את מנהג הספרדים בשביל הברכות של החופה?
כל אחד עושה את כל השירה.
הרב עושה את כל הברכות, גמרנו. אין נעלבים. כולם, אף אחד לא יכול לבוא בטענות.
כן.
כן. אז זה מעריך את כל הסיפור גם. השלשון הייתי בחופה כזה.
הרב
בנדיק. מה? תמיד,
בכנסת
ליהון
הזה, הרפיד.
כן, לא עולים, לא עולים יותר.
אולי שמונה.
לא, אין אולי.
טוב. טוב. הייתי פעם בבית כנסת בציריך. אז נכנסתי שם, היה כתוב ב-6:50 הודו. לא עושה, ב-6:50, לא עושה, 6:45 ברכות, כן, ברכות השחר. 6:50 קדיש. 6:51 הודו. איך היה כתוב? כן? 6:57 ברכו. ב-7:03 עמידה. וגם כתוב בזמן של החזרה, היה כתוב זה רבי...
אני זוכר, ולמדת זה לחסות אליי.
זה בדיוק, עבודה חי. אז יש בתי כנסת כאלה, שהם לא יכולים לעשות את זה. אם אתה מלא יותר משבעה אנשים, אז כבר אתה מבלבל כל החדר.
צריך לשנות את השעה לפי אורך הפרשה.
אורך הפרשה, כן, זה נכון. לא, כשהפרשה קצרה, אז קוראים יותר לאט.
ואני מרבה אנשים מזמן, יש איזה חזן, זה מוסף מיוחד, שעושה את זה, לא, לא מרגישים.
פעם הרב שלמה קרליבך, בשבת, עשה שמחה גדולה, היו הרבה אנשים שעלו לתורה וכולי, הרבה זמן עבר, בסוף הוא אמר, מי מסוגל לעשות מוסף בשלוש דקות? אז עשו מוסף בשלוש דקות. אחר כך שאלו את הרב קרליבך, למה עשית את זה? הוא אומר, יותר טוב שיחשבו על התפילה בזמן האוכל, מאשר על האוכל בזמן התפילה. טוב, איפה היינו? אמר אבי אבו בן זוטרתי. אז גם אבי אבו לתורך ציבור. כן, מפני לתורך ציבור. מה היא טעמה? כלומר, מה הסיבה בכלל שרצו לקבוע איזה בקיעת שבע? אילו מה מישהו מתכתיב בה אל מוציאה ממצרים. אילו אני יודע ששם מוזכרת יציאת מצרים. יש מצווה לזכור את יציאת מצרים כל יום. לעומת פרשת ריבית ופרשת משקלות, תכתיב בהן יציאת מצרים. הרי גם פרשת ריבית כתוב אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אלא אמר רבי יוסף בר אבי, משום תכתיב בה היקר, רבי על הפסוק הזה, קרא שכב כאריה וכלבים יקימנו. מצטער, כארי, אני חושב שמה כתוב? כארי כתוב?
יש
קראנו בת כארי וקראת כארי. לא משנה. טוב, הוא אומר כארי, ולא מה, היי פסוקה ותולה, אז תגיד רק את הפסוק הזה. מה אתה צריך את כל פרשת בלעם? גמירי, כל פרשה, יש לנו מסורת, כל פרשה דפסקה משה רבינו עליו השלום פסקינה. דלא פסקה משה רבינו עליו השלום לפסקינה. כלומר, אין אנחנו מפסקים אלא פרשיות שפסק משה. ומאחר, והפסוק הזה הוא בתוך פרשה, אנחנו לא רשאים להוציא אותו מן ההקשר. מה אתם עושים את זה?
נגד פסוקים, זה...
אז זה קושי על כל המקומות. על יהי חבוד למשל. כן, יהי חבוד זה נגד פסוקים. הורדו. כן, כן, יש כמה. טוב, בואו נראה את מה שיש לרבינו הגדול. לומר לנו על זה. כשם שיסוד התורה הוא קבלת עול מלכות שמיים, דהיינו אחזיתו יתברך. ואין מלכותו ואין מצוות, הם תלויים זה בזה, כי המוציא לאור תכלית אחדותו הוא רק עול מצוות, כמו כן הוא יסוד תורי, חוסנם ומאוזם ותוקפם של ישראל, כי ביות תכלית המצוות אחדות השם יתברך, ואחדותו יתברך אינה נודעת בעולם כי על ידי ישראל, על כן המצוות הן מקיימות את ישראל לפניו יתברך לעם. ומה שישראל הם חיים וכי... מה? כן, על ידי המצוות אתה מגלה את אחדות השם.
שמה?
לאהבה. זה עושה לאהבה. נכון. ופה מדברים על המצוות. סליחה. המשנה אומרת, מפני מה קדמה שמע לבעיה עם שמוע, שיקבל אדם על עצמו על מלכות שמיים תחילה ואחר כך עוד מצוות. משמע שפרשת שמע היא קבלת מלכות שמיים, ופרשת והיה עם שמוע היא קבלת מצוות. מכאן אני מסיק שלא מוזכר עוד מצוות בפרשה הראשונה של קריאת שמע. בסדר? ומה שלמדנו בשיעור ההוא זה היה על פרשה ראשונה. אמרתי שהשכל העליון מביא לאהבה.
השכל העליון מגיע מהמצוות?
לא, זה לא משום. בוא נקרא עוד פעם. כשם שיסוד התורה הוא קבלת עול מלכות שמיים, דהיינו אחדותו יתברך. בסדר? אחדות זה לא מצוות. זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. צריך לקבל עול מלכות שמיים. מה זאת אומרת? לדעת שהשם אחד. זה נקרא לקבל עול מלכות שמיים. עכשיו, איך אתה מוציא לפועל את הידיעה הזאת? מה הגילוי המעשי של הידיעה הזאת? המצוות. אני לא יכול לקבל עול מלכות, אני לא יכול לקבל עול מצוות אם לא קיבלתי עול מלכות שמיים. זה דבר פשוט, לא?
לא, זה רק כאילו גדר כזה,
רגע, אתה קופץ למשפט שאני עוד לא חזרתי עליו. רגע, יש שני המשפטים הראשונים. קודם כל, יש פה סדר. יש עול מלכות שמיים תחילה. עול מלכות שמיים מביא לידי עול מצוות. ברור? עכשיו, ועול מלכותו ועול מצוות הם קוראים זה בזה. כי המוציא לאור תכלית אחדותו הוא רק עול מצוות. זאת אומרת, על ידי המצוות אני מגלה את האחדות הזאת גם בחוץ. כל זמן שיש לי רק עול מלכות שמיים, יש לי ידיעה כזאת של האחדות בפנים, לא בחוץ. המצוות הן ההשלכה המעשית.
איך
אני מגלה את האחדות על ידי המצוות? כי אני מראה שהשפע האלוהי נמצא בכל המעשים כולם, כי הרי יש מצוות לכל דבר. לכן אמרו, מצוות השם ברא נראית עיניים, משפטי השם אמת צדקו דווקא יחדיו. אם אני עושה רק חלק מן המשפטים, אני לא מגלה את כל האחדות, אני מגלה רק חלק מן מובן או לא? אוקיי. כמו כן מייסוד תורי, חוסנם ומאוזם ותוקפם של ישראל, כי ביות תכלית המצוות אחדות השם יתברך, זאת אומרת לא שהמצוות עושות את האחדות, כפי שהיה משתמע קצת מהמשפט, אלא הכוונה שעל ידי המצוות מתגלה אחדות השם יתברך, ואחדותו יתברך אינה נודעת בעולם כי על ידי ישראל. על כן, המצוות הן מקימות את ישראל לפניו יתברך לעם. ומה שישראל הם חיים וקיימים, ועומדים לעד, זה יוביל אל תכלית של אחדות ידיעת השם בעולם. אני חושב שאתה להגיד ידיעת אחדות השם בעולם. אם כן, שייכת מאוד לקריאת שמה פרשת בלק, המדברת בנצחיותם של ישראל, שהיא הקשר שמאחד יסוד אחדות השם עם עול המצוות. זה מובן מדוע רצו לקבוע את פרשת בלעם בתוך קריאת שמה, כי קריאת שמה זה, קבלת מלכות שמיים שמתבטא בקיום מצוות, ועל ידי קיום המצוות עם ישראל משפיע שפע של ידיעת האחדות בעולם כולו. ואיפה ראינו את זה בתורה? דווקא בפרשת בלק, ששם רואים נביא לאומות העולם שמציין את מעלתם של ישראל. אלא כיוון שאי אפשר לתת תורח ציבור. מה זה תורח ציבור? הרב יסביר כאן שתורח ציבור זה לא תורח ציבור במובן שזה לוקח הרבה זמן, אלא שזה תורח מחשבתי. לא תמיד הציבור יכול לעלות למדרגה הזאת של הבנת הערך של התגלות השם בעולם כולו. ובאמת לא כל הדעות יכולות להבין ערך הנעלה של המצוות על פי תכליתן הלאומית, ואיך הוא דבק בעצם התכלית של אחדות השם יתברך. ולומר, זה הפסוק לבדו של קרא רבץ וקרא שכב כארי וכלבי מלכימנו, כמו להשריש דעה נפרדה לעצמה על דבר תכליתם של ישראל ומאזן הלאומי, שבזה התעוררו רגשות לאומיים שהוא טוב מאוד לחזק כל כושל, אבל כל פרשה דלה פסקה משה רבינו עליו השלום לפסקינם. וכל הדעות המחוברות עם השייכות להן על פי השם צריכות מאוד להישמר שיהיו תצענה לבדם. כלומר, כשאתה אומר דעה נכונה, צריך תמיד להגיד את הדעה הנכונה עם ההקשר שלה. אבל בהי פרדה ותצא רק לגבול חול של אהבה לאומית גסה, כדרך כל עמי הארץ. כלומר, אם אתה תגיד רק את הפסוק קרא שכב כארי וכלבי, אז אתה מדבר על עם ישראל רק בתור לאומי גרידה, והלאומיות המצויה אצל הגויים היא סוג של אגואיזם קולקטיבי, וזה לא ראוי לעם ישראל, שהיא רק אהבה חומרית לעצמה, היא תוליד דברים רעים ודעות רעות המרחיקות את שם השם מליבות עם השם. אמנם רגש עול מלכות שמיים בחיבורו עם עול מצוות, גם בלא הידיעה הפרטית של התכלית הלאומית, רגשי הלאומיות הטובים, אי אפשר שתסרנה לגמרי. גם התכלית על כל פנים יהיה יוצא, כי על ידי תורה ומצוות יעמוד ישראל לעד, ורוח השם תליחנו לרוממו לתכליתו, דבר אלוהינו יקום לעולם. זאת אומרת שמערב, גם הרגש הלאומי הטבעי בישראל הוא מחובר באופן נסתר אל התכלית האוניברסלית. ואם שתוסיף את הפריה ביותה מתבהרת יפה, ככל ידיעה טובה של שורשי התורה שמוסיפה תורה ושלמות, אבל אי אפשר לקבוע זה בחובה מפני תורך ציבור, כי לא רבים יחכמו איך ללכת בדרכי תורה ויראת השם באמת, על פי השקפה זו הדורשת דעה והשכל, ודי לנו בידיעה זו שביקשו לקבוע. כלומר, מספיק לנו שנדע שרצו לקבוע את זה בקריאת שמה, כדי שזה יעשה את פעולתו. שמזה נדע שכשתהיה השעה דורשת, יתפרשו אלה הדברים גם כן בהמון לפי ערכם של הדורות ומעמדם, כי דברים רבים יסייעו דרכי ההנהגה בעצת השם במסיבות הזמן, שיהיו נוחים להתקבל ולהבינם לתכליתם מזמן זולת זמן. זאת אומרת, הרעיון שכלול בקריאת פרשת בלק, אף על פי שהוא לא נקבע כחובה לציבור, עצם זה שאנחנו יודעים שרצו לקבוע, זה כבר מקדם את העניינים באופן כזה שעתידים כל ישראל להיות ראויים להתעלות להבנה של הערך של פרשת בלעם או בלק. מובן? אז יבוא יום שאנחנו נקרא את זה, אז כנראה נצטרך הרבה יותר זמן. בציריך? לא, כשזה יקרה לא יהיו יהודים בציריך. טוב, אנחנו עכשיו בזאת עוברים לספר דרך השם.